שלום רב לכולכם. נושא שלנו היום יהיה קנייה מן הוצאה לפועל. אנחנו דנים על שאלה כזאת שפשוט אדם שהסתפק, הוא מעוניין לקנות מכונית, והנה הוא שמע שהייתה לקנות את המכונית הזאת במחיר מוזל, פחות ממחירה בשוק. כיצד זה? יש מקום כזה שמוכרים, לוקחים, נקרא קנייה מההוצאה לפועל, כונס נכסים, כל מיני מקומות כאלה שהמחיר מוזל יותר, מוזל יותר מאשר המחיר בשוק. וזהו, זה הבדל גדול מאוד. והסתפק, האם מותר לו לקנות במקום הזה או לא. אז בוא נאמר, קודם כל נקדים את הקדמה לדבר הזה. כולם יודעים, הרי כולם מחפשים לקנות בהזדמנויות, מחירים מוזלים, בפעמים רבות אנחנו רואים דירות, מחירים מוזלים, חפצים, מחירים מוזלים. איך זה קורה? רואים שפשוט קונים מההוצאה לפועל, כונס נכסים, פשוט אנשים שהיו חייבים כספים לבעלי חובות, לבנקים, לכל מיני מקומות כאלה, ופשוט היה להם קשה לעמוד בדבר הזה, נכנסו לחובות לחובות, באים, לוקחים להם את הבתים, לוקחים להם את החפצים, בכדי לשלם את החובות. אלא מה? יש בזה גם, הם לא לוקחים רק את החוב בלבד. אם אדם חייב, דוגמה, 100,000 שח, במקור, הם לא לוקחים רק 100,000 שח, אלא ריבית וכל מיני עוד תוספות, דברים כל מיני מספים, וכל מיני עצמדות ודברים. פעמים, אדם חייב 100, לוקחים ממנו 500. ככה יוצא לפעמים. פשוט, זה תלוי בכל מקרה שונה מחר, נכון? אבל העיקרון הוא כזה שבאים, לוקחים מי שאדם שנקלע לקשיים כספיים, פשוטות רגל או דברים כאלה, פשוט לוקחים לו את החפצים שלו, ומוכרים את זה במחירים מוזלים, כי מי יקנה יד שנייה, תמיד המחיר שלו יותר זול, זול יותר. לכן, אז זהו, זה הדבר הזה. השאלה אם מותר לעשות דבר כזה או לא. מדוע? כי פשוט אם מתבונן שיש בזה קצת מעט חוסר הגינות או אכזריות כלפי בעל החפץ, בעל הנכס. אם הוא יחב 100, עכשיו אדם נפל, אתה עכשיו במקום לתמוך בו, להרים אותו, לעזור לו, כמו שהתורה מחייבת, לתמוך באדם שעומד ליפול, לתמוך בו, שלא ייפול יותר, לעזור לו, סייע לו. מה שאתה עושה, אתה הולך, לוקח לו גם את החפצים, גם את הדירות. פשוט לוקחים את הדירות ממש. הם פשוט, אנשים האלה היו פעם מברות האנשים שהיו עשירים, נקלעו לקשיים כספיים, גם את הדירות לקחו להם. את הנכסים, את הכל כזאת יוצאים. אז לא מדבר רק על עוגמת נפש. לא מדבר על זה, אלא פשוט אדם שהיה במעמד חברתי כזה מסוים, אתה הולך עושה אותו עני מרוד, שאין להם פעמים מה לאכול. כך מדובר. אנשים שהיו במעמד מכובד וגבוה, היו עובדים ומשלמים מיסים והכל, נקלו לקשיים כספיים. פעמים רבות זה לא באשמתם בכלל. פעמים רבות גנבו אותם, פעמים כל מיני זאת. באים אלה שבעלי החובות שלהם, אז כמובן הם לוקחים הלוואות מהבנקים או נכסים למינוסים בבנק בכדי להתאזן. אבל בכספת זה לא מצליח. ובאים, בסופו של דבר, אם לוקחים מהם את החוב, כולל ההצמדה, כולל הריבית, כולל דברים נוספים, שזה יוצא במקום, אמרת לכם, במקום סכום 100, לוקחים מהם הרבה יותר, הרבה יותר מ-100. לא לוקחים רק העמלה, אלא הרבה מעבר לזה. אז בוא נאמר ככה, שיוצא שנעשית פה עוולה גדולה מאוד כלפי בעלי הנכס. אז באמת, האם יש בזה בעיה הלכתית? האם יש בזה בעיה הלכתית? בוא נאמר, מה הבעיה הלכתית? אז בוא נאמר, זה לא מוסרי? בסדר, זה לא יפה. זה לא, אין לו, אין, זה לא בעיה שזה, לא, אין בזה, אין בזה חמלה. זה הכל בסדר. אז האם נבוא רק מצד זה? או שיש בעיה נוספת יותר חמורה מזה? אז זהו, אנחנו לא באים רק לדון, אנחנו בבחינת המידות, תואר המידות, או להיות הגונים, זה לא הנושא שלנו. אנחנו דנים נושאים הלכתיים שיש בזה אספקטים הלכתיים. אז באמת, מה הבעיה הלכתית שיש בזה? איפה מצאנו איסור הלכתי בדבר הזה שאנחנו נמנע מלקנות? הוא לאסור דבר כזה, לאסור את הדבר הזה. מנהל לנו הדבר הזה. אז בוא נביא, בוא נביא את היסוד של הדבר הזה. במשנה, בבא קמא, קי"ח עמוד שני, כך כתוב, אין לוקחים מן הרועים צמר וחלב וגדיים, ואין וכן לא משומרי פירות, לא לוקחים לא עצים ולא פירות, זה חזקה הדברים האלה שהם גזולים. כך כתוב, כתוב שם במשנה. כאשר זאת אומרת שאם אדם בא ולוקח, ירועי צון, או מה זה רועי צון? הם רק פועלים, או, הם רועים, הם לא הבעלים, הם עובדים בתמורת תשלום, והם שומרים על הצמר, שומרים על הצון והכל. והנה בוא, הם באים במציאים, נותנים להציעים לך, כך, הנה בוא תיקח, אתה רוצה חלב קצת? בוא, אתה רואה, גדי צעיר, בוא, אתה רוצה גדי צעיר, אתה רוצה, פתאום צמר מבין לך, אדוני, אתה שכיר, איך הגעת לזה שאתה מתחיל למכור חלב, גדיים, מאיפה אתה קונה את זה? מאיפה קורה שאתה פה מצליח, מאיפה אתה קורה שאתה מצליח לבוא ולהצליח למכור דברים כאלה? מישהו מינה אותך? מישהו מינה אותך? מישהו מינה אותך לדבר הזה? זה השאלה. אנחנו, זהו, אז אנחנו, זה דוגמה, וכן גם כן עוד הפעם, מי ששומר על פירות, שומר על הפרדס. בא ומציא לך ככה, אתה עושה כאילו תפוזים? בוא תראה זה, בוא מציא לך פתאום, רואי, איך קורה דבר כשאתה במציע, אתה השכיר. הוא בא מציע לך פתאום, מציע לך ככה. אם הוא לא מציע לאדם המעביד שלו, לא, אלא פעם הוא מציע לך ככה. חזקת הדברים האלה שהם גנובים. הוא קרוב לוודאי שהוא עושה את זה לא רשות בעלים. כן, כיוון שהוא לא עושה את זה בצורה מוצהרת, בצורה, והוא לא מקים דוכן ועומד וסתם שלט וכל הדברים האלה, שתגיד, שמה, מסתבר מאוד שהוא עושה את זה ביתר, אם הוא עושה דבר כזה, אבל כאשר הוא בא מציע לך, בוא, אתה עושה גדי צעיר, בוא כך, גדי צעיר, אתה רואה שהוא בא למכור בצורה כזאת. אז פשוט יש סוד גדול שהוא עושה את זה לא רשות הבעלים, וזה נקרא גזל גמור. אז אם כן, אתה, אז בוא נאמר שהוא גזל, הוא מוכר לך. אתה אל תקנה ממנו, אם זה דבר גזול, אל תקנה ממנו את הדבר הזה שהוא גזל אותו, אל תסייע לו. הנה, תכף נסביר את זה, תכף הראשונים הסבירו את זה, מה הסיבה. אבל הנה, רואים, זה המקור, הוא, כמו שאמרת לכם, משנה בבא קמא, קי"ח עמוד שני, שמה. אז אם, הנה, הרמב״ם כתב, הרמב״ם, בפרק ג' מלכות גניבה, דין א' כתוב, אסור לקנות מן הגנב החפץ שגנב. ככה כותב. אסור לקנות מן הגנב החפץ שגנב. ככה הוא כותב. גם אם היה ירוש, מדובר פה, גם אם היה פה ירוש בעלים. דהיינו, היה ירוש בעלים, זאת אומרת, זה כבר שלו. אם היה פה ירוש בעלים, הכוונה, אז אין כבר לקנות כבר. זה לא, אם היה ירוש בעלים, אז בוא נאמר, זה עוד יותר קל, אם זה עובר לרשות השני, אז הוא לא צריך להשיב, אבל אסור לקרוא ממנו. מדוע? כך כתב רמב״ם, כתב, בעוון גדול הוא, שהרי הוא מחזיק ידי עוברי עבירה, וגורם להם לגנוב גנבות נוספות. מדוע? הוא כותב, שאם לא ימצא מי שיקנה ממנו, ימנע מלגנוב. הנה, אז הנה, הרמב״ם, יבינו את הסברות ואת הטעם, מדוע אל תקנה ממנו? הוא עבר את האיסור כבר. אבל אתה עכשיו, אם אתה קונה ממנו, משהו לראות ממנו דברים, אומר יפה, בוא נמשיך, תראה איזה קליון, תראה, הרווחתי לכיס שלי, תראה כמה כסף, זה יופי, זה עבודה קלה יש לי פה. אני גם מקבל לסחר מההוא, וגם אני פה מוכר, הנה, זה לא עלה לו כלום. הרי את החפצים שהוא גנב, זה לא עלה לו כלום, הוא לא השקיע בזה. זה רווח נטו, מה אני מפסיד בזה? תראו מה זה, אני אפילו משתלם לי למכור משהו אחד ביום, תוספת עוד 500 שקל למשכורת, מה רע בזה? ככה הגזלן הזה יכול לחשוב לעצמו. הנה, רואה שמשתלם. אבל תראו לכם שכל האנשים יעברו לידו, הסתכלו עליו ככה ופרצים חמוצות. לא רוצים תודה, לא רוצים תודה, לא רוצים, לא רוצה. בן אדם אומר, שמע, ביום שלם אני רואה, תראה, לא כל כך משתלם לי לגזול. לא כל כך משתלם לי. אני רואה, תראה, אין לי קניין תורה, אני עובד יום שלם, יכולים לתפוס אותי. ואז הוא, פשוט הוא גם, הוא לוקח עניין של סיכון מול הרווח, הוא רואה שאין כל כך רווח. אז לכן הוא אומר לך פה, זה מה שכתב רמב״ם. הוא מחזיק ידי העבירה, 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 שהוא ממשיך, מחזיק את אדם שאילו, שלא רק מה שהוא עשה, לא רק על מה שעשה, אלא גם על מה שהוא עושה בהמשך, ימשיך לעשות, וגורם לו לנות גדירות הזופות, יותר משתלם. מה רע להרוויח כסף קל בקלות, בלי להשקיע הרבה, או לא משקיע, אין לו חור, הוא לא משקיע חומרי גלם, לא כלום, זה לא שלא כלום. אז הוא אומר, אם הוא לא ימצא מי שיקנה ממנו, ימנע מלגנוב. כך כתב הרמב"ם. אז בקן פסק השולחן ערוך, סימן, חושב משפט, סימן שין, נון וב, סעיף א', כך הוא כתב. אז תמיד יש לנו פה בעיה, מחזיק יודע עבירה, זה הדבר הזה שאנחנו רוצים, רואים מצב מהרב. השולחן ערוך כתב עוד דין נוסף, גם כמשן הרמב"ם, בוא נאמר, השולחן ערוך פסק בסימן שין סמך ת', סעיף א', כתב גם כן, כתב גם כן שיש בזה גם כן הוא מחזיק ידי עוברי עבירה וגם עובר על לפני עיוור נותן מכשול. הגנב הזה נחשב כמו עיוור. עיוור הוא לא רואה, הוא לא רואה את האמת, הוא לא רואה את האמת מול העיניים, הוא לא רואה את האמת שהוא עתיד להענש על זה, הוא לא רואה את גיהינום שמתחממת בשבילו, שמחממים לו את המקום שלו בגיהינום, הוא לא רואה את זה, מסכן הוא לא רואה. אבל אתה מבין שזה ככה, אתה מבין שזה עיוור, הוא הולך אחרי הכסף, אחרי העיניים שלו, אחרי הלב שלו, והוא לא, הוא הולך כמו עיוור בן אדם, זה כאילו שהוא כמו אדם עיוור, הוא הולך ויש עוד מעט שבור. אז אתה אל תיתן לו ללכת, לפול בבור, אתה אל תעזור לו, אל תעזור לו. אל תפתח לו פתח, אתה רואה עיוור, מה אתה פותח לו פתח, שם לו מול העיניים? אז פה, אם האם הגנב הזה הוא כמו עיוור, הגנב והגזלן, הוא כמו עיוור נחשב. מה אתה מכשיר לו את הקרקע להמשיך במעשים שלו? מה אתה עושה את זה? אז אם כן, זה את הדבר שעשינו עוד דין נוסף, לפני עיוור לו תן מכשול. זה כתב, וזה כתב בשולחן ערוך בשין סמך ת', על פי הרמב״ם מלכות גזלה, פרק ג' הלכה א'. זאת אומרת, הרמב״ם יוצא, הוא כתב בשני הדברים להרמב״ם, מדבר גם מלכות גניבה וגם בהלכות גזלה, גם כן, שני מקומות בפרק ג' הלכה א', שני מקומות האלה שיש בזה שני איסורים גם כן, לפי הרמב״ם, גם בפני עיוור, גם מסייע בידי עוברי עבירה, או מחזיק ידי עוברי עבירה. כך יוצא לנו. הרי לנו, מה למדנו פה? למדנו יסוד גדול מרבותינו, הרמב״ם בשולחן ערוך, יסוד גדול מאוד. יסוד גדול מאוד למדנו שאתה, אם אתה רואה שמישהו עושה דבר לא טוב, עושה דבר שהוא אסור, שיש בזה בעיה מסוימת, אתה אל תסייע לו בדבר הזה, אל תעודד אותו, אל תתחזיק את ידיו שימשיך בדרכים האלה. אז ככה זה יסוד גדול למעלה. גם אם כן גם לנידון דידן, אחרי שדיברנו עכשיו בהלכות גזלן, הלכות גזלן למדנו יסוד מסוים מהלכות גזלן, אמרנו יסוד גדול שכתבו רבותינו הרמב״ם והשולחן ערוך. אבל בואו נתבונן טועית. אם נאמר שיש פה עוולה גדולה שנעשית כלפי בעל החוב הזה, אדם שפשט את הרגל והוצאה לפועל מה שהם עושים, נאמר שיש בזה עוולה גדולה מאוד, זה מעין גזל. אז אני, אם היה חייב 100, אתם באים אליו כל מיני בכל מיני דברים ואנחנו לוקחים ממנו 500, מה זה צריך להיות? לא רק שאתם לא עוזרים לו, הרי צריך לב, תמכת בו, יש הרבה, מה שהתורה מחייבת לנו הרבה דברים, בעסקת בו, יש לנו הרבה חיובים מהתורה לעשות את זה. אנחנו לא מדברים על זה. מדברים על זה, אתה גם כן בא אליו יותר, לוקח לו יותר, אתה לוקח לו דירה, הוא היה חייב סכום של מיליון, אתה לוקח לו את כל הדירה בסופו של דבר. ככה יוצא בגלל החוב של המיליון, מילא לוקחים מיליון פלוס עמלה, אומרת, שמע, אני לוקח את התוספת כעמלה, לא כזה, אבל מה, לוקחים את הריבית ועצם כל הדברים האלה, מה שיש, כל ההצמדות האלה שעוברים. קיצור, זה להוגן, זה דבר חמור מאוד, לקחת למישהו אתן את הדירה, הוא צריך לתלה ברחובות, אין לו מה לאכול, פעמים אין להם מה לאכול. זה פשוט פעולה אכזרית מאוד, שיש בזה הספק, אני לא יודע אם נקרא לזה גזל או לא, אבל בעיה של ממש אכזרית רבה מאוד. עכשיו, האם אתה רוצה, האם אנחנו רוצים לתת להם יד, להמשיך לעמל אנשים? הם ימשיכו בפעולות שלהם, ימשיכו בדרך הזאת. אבל אם הם לא ימצאו אנשים שיקנו מהם, יראו, לוקחים אותו מכונית, ואתה מכונית, אנשים כולם ידעו, זו מכונית שזה, דווקא אני לא קונה. דווקא אני לא קונה, אנשים יחליטו בעצמם להיות אמיצים, אמיצי לב, אז מה יקרה? שהם יעדיפו לקחת פחות, יסתדרו עם ההוא, הבעל, הדבר הזה יסתדרו איתו, אתה יודע מה, בסדר, בוא נפרוס לך בתשלומים, בוא נלך יותר לקראתך, ולא נעשוק אותו בצורה כזאת. אז אם כן, יש יסוד משם למדנו, גם למקרה שלנו, מהגזלחות גזלן, למדנו יסוד לדבר שלנו. אומנם, באמת, קשה להגדיר את ההוצאה לפועל כגזלנים. קשה להגדיר אותה, אפשר להם, לא דומים לגמרי לגזלנים. מדוע? כי פה הם פועלים ביתר, הכל לאור היום, הכל על פי דרך מקובלת אצלם, אין, והם פועלים על פי דין המלכות, כאילו, ככה מדינות רבות. ומנהג העולם ככה לפעול בצורה הזאת. אז אנחנו לא לגמרי טוענים שהם גזלנים. לא באנו להגדיר אותם באופן הזה שהם גזלנים, אבל מצד שני, אנחנו מדברים על זה, שנעשית עוולה גדולה מאוד כלפי בעלי החוב האלה, בעלי החפצים האלה, האם אנחנו מוכנים לתת להם מיד להמשיך בדרך הזאת? אם אנחנו נקנה, נבוא, נסתער על הסחורה, כולם יבחרו לבוא, הנה שהוא עשה לפועל, קדימה, הנה, מישהו עומד לפשוט הרגל, תתכוננו, נגיד לכולם, תתכוננו, תכינו, כל אחד תשמור עוד מעט הבית שלו למכירה, זה ישים עין על הבית שלו, זה ישים על המכונים שלו, ואנחנו, אדוני, אתה עושה למערבים, בן אדם שעומד ליפול, אתה הפוך, עד רבה, אתה רואה מחייב אותנו להחזק את בו, לך תעזור לו, תעודד אותו, תתן לו יד, תן לו עידוד, אתה בא מחכה לו עוד בפינה. אז יש בזה גם אכזריות, יש בזה גם דברים נוספים, לכן היסוד של שעל היסוד הזה של למנוע לא לקנות משם, זה מובן. זה מובן שאין לתת יד לתופעות מעין אלה. כן, כמו שאמרנו, מהסברות שאמרנו לאל, כהסברות שאמרנו שאתה מכשיל את העברים האלה שהולכים בדרך לא טובה, או מחזיק יודע עבירה, זה פשוט שזה עבירה מסוימת. אמרנו, מה זה עבירה להוציא אדם לרחוב מהבית שלו, ותמורת תחום מסוים זה, מאלה, שוב, אם לוקחים ממנו רק מה שהוא חייב באמת, אז בסדר, עוד הפעם, זה אין לנו שום בעיה. אתה אומר לנו שגוף הדבר השתאבד, הוא חייב, אז בסדר, אבל פה הם נעשה את פעולות הרבה יותר חמורות בזה. אז אם כן, הנה, הסברנו מה היסוד לאסור לקנות משם. הסברנו את הדבר הזה. וכן, מי זה, וכן, פסקו, כמה פוסקים כתבו כדבר הזה? כתבו לאסור. אני אביא לכם כמה פוסקים שכתבו במפורש שאין לקנות מן ההוצאה לפועל. בכללם, אני אביא לכם כמה פוסקים, שולחן ערוך המקוצר בחלק ח', אמרי יעקב, סימן זין, פתחי חושן, כתב על הדבר הזה, דרכי משפט, גם כתב הדבר הזה, מהסברות אמרו לנו, שאמרנו לאל, אלא בדרכי משפט שאמרו, מחלק בין קנייה בארץ ישראל לבין חול, חוץ לארץ. הוא מבין שבחוץ לארץ אין בעיה ומותר הדבר הזה, שנמצא בחול. ויש לו כזה הוצאה לפועל שם בחוץ לארץ, וזה מותר, ככה הוא סופר. קצת קשה להבין את הדבר הזה, מדוע? כי גם לכלפי הגויים יש מושגים של גזל, גם הגויים מצווה על איסור של גזל. כן, אחד משבע מצוות בני נוח זה גזל. אז אם נגזיר את זה כמו גזל, אז מה, להם מותר לגזול, להם מותר לעשות עוול? קשה לי קצת להבין את זה, אבל אפשר שכוונתו, שבחוץ לארץ יותר קיים המושג של דין המלכות הדין, הוא יותר מובהק, אפשר זו כוונתו, לכן בחוץ לארץ יותר מקום להקל. אבל בארץ ישראל, דוגמה, העניין של דין המלכות הדין הוא פחות מכמה וכמה סיבות, שבארץ ישראל זה הרבה פחות הסברה הזאת כמי של דין המלכות הדינה, מכל מיני סברות שדברנו על זה באחד השיעורים. אז לכן בארץ ישראל הוא אוסר, בחול הוא מתיר. אלא שראיתי, זה היה נראה פשוט, אלא שראיתי בספר אליבא דהלכתא, שחלק ג' הוא גם דן בשאלה הזאת, והוא כתב דבר הפוך, הוא כתב שמעיקר הדין נראה דבר מותר. מדוע? מה הוא מביא את הסבר שלו? הוא מביא כמה פוסקים שכתבו שדבר מותר. הוא מביא חוקת משפט, שאומר שגם כן כתב שהדבר מותר. מדוע? זה נחשב לדינה, דמלכות הדינה. ואם כן, זה הדין, מה אתה רוצה? דין מלכות הדין לדינה, זה הלכתי כבר. ו... וגם קנייה מכונסת נכסים, הם, זה, זה מותר, גם מותר, מותר מדוע, כיוון שהבעלים מעיקרה חתמו על כך מראש, בעת לקחו את ההלוואות וכל הדברים האלה, הם חתמו מראש, אם הם יודעים שאם הם יגיעו למצב שהחובות עולים יצטרכו לשלם ריבית והצמדה, הם ידעו את זה. אז לכן אין בעיה, ככה לשיט אותו. סברה נוספת, להקל במטלטלין, הוא כותב, מי שמוכר למעשה את הסחורה של המטלטלין הזה, זה סוכן כזה שקנה מהאלה שלקחו. זה לא הם מוכרים עצמם, אלא סוכן. הסוכן הזה כבר הוא האדם אחר כבר. כן? זה נקרא שינוי רשות, וגם היה יאוש. אז כן, אין בעיה כבר. אחרי שיש שינוי רשות וייאוש בעלים, אז אם כן, הדבר מותר. וגם אין, הוא כתב שם, אין נחשב שאני מרגיל אותנו להמשיך בדבר הזה. למה? דעלו הם לוקחים רק מי שחייב באמת, הם לא לוקחים לכל אחד. הם לא תופסים אדם, סתם מתנפלים עליו. אלא, אדם חייב באמת. וגם אם לא יקנו מהם, ימשיכו את הפעולה שלהם. ככה הוא כותב. ועוד, שזה עוד סברה נוספת, הוא כותב להקל, זה טובת הלווה. הוא טובת הלווה, אתה עושה לו טובה. למדוע? על ידי זה אתה מוחק לו את החוב שלו. היה לו חוב. והוא לא יסתדר לבד, יסתדר עם החוב. אז הנה, אני עוזר לו להסתדר עם החוב. הנה עובדה, למה הוא לא עשה את זה בעצמו, את הרעיון הזה היפה, למכור את הדירה שלו ואת הבית שלו? הנה, אני באתי, הנה, נתתי לו רעיון, הנה, עזרתי לו, עכשיו אני אדם זה נקי, הולך בשקט, אין לו חובות, איזה יופי עכשיו. כן, זה הסברות, עד כאן, זה הסברות שהביא בספר עלי בידי הלכתה, שבזה יהיה, לפי דבריו, יהיה מותר לקנות, ללכת עוד מהוצאה לפועל. אלא שאם מתבונן היטב בנימוקים האלה, אפשר, נראה שמעט חוקים, מעט חוקים. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לכל פרט שלו ולדחות את זה, אבל זה מעט נראה, מעט דחוק, שדברים, סברות שאפשר לדחות אותם, את כל הסברות האלה. אפשר לדחות אותם, אני לא רוצה לשוב להיכנס לכל פרט ולדברה ולדחות, אבל בהחלט דברים מעט דחוקים הדבר הזה, ולא רק זה, כמה תלמיד אחד ממש מענו לקבל את הסברות, אנחנו לא רואים סברה להקל, עד תיקח להקל בדבר כזה, אנחנו לא מוצאים צד להקל. הסברות האלה בלבד, הן סברות קלות מדי לבוא להקל לעשות פעולה כזאת שיש בזה עוולות אדירות. עכשיו, מה הדין בדיעבד אם אדם קנה, מה הוא יוצא לפועל? אדם קנה מכונית, הוא קנה בית בר, יש לו. מה הוא יעשה עכשיו? מה הוא יעשה? מה נחייב אותו? להחזיר את זה לבעלים הראשונים? לא, משפטי התורה כתב לו, בדיעבד אין להשיב לבעלים דבר. אין, כל מסדברנו זרה הכל כתחילה. הכל איסורי דה רבנן, שהיה לו לכתחילה, אל תעזור לו, אל תעשה לו, אל תעשה, תתמוע, את כל הדברים הזה, הכל דה רבנן. אבל זה הכל לכתחילה, אדם עשה. כיוון שמדיני ממונות כבר היה יאוש, והיה כל הדברים האלה, מדיני ממונות, אין לה, הבעלים כבר לא, זה לא שייך להם, שאני אחזיר להם. מתי אתה אומר לי להחזיר או לשלם משהו, כאשר הבעלים עדיין שייכים ותפוסים בזה, הם הבעלים. אבל פה לא, כבר מלו בעלים למעשה, היה פה יאוש, והיה פה כל שני שינוי רשות, והיה פה הדברים כאלה, אז בדיעבד לא נחייב את הקונה להשיב. כל מה שדיברנו זה רק לכתחילה. אלא מה, בספר עלי בידי הלכתה נותן עוד יעץ עצה נחמדה למי שכבר קנה. אדם קנה, הוא יעץ לו, קודם כל הוא מתיר גם לקנות, אבל אני אומר שהוא מוסיף. אם אדם קונה, אז מה יעשה? כך הוא כותב, טוב שיפצה את בעל הנכס. אם אתה יודע מי זה בעל הנכס, אתה יודע מי זה, לך תיתן לו מתנה, תעניק לו מתנה כדי שיהיה לו הרגשה טובה, לתת לו הרגשה להקל מעליו קצת. כן? גם תשים לו את ההקפדה, שיש הדבר הזה מסתכל על החפץ שלו, לקחו לו את זה כל מהקפיד, ויש לו אולי גם עין הרע על הנכס, שהוא יוצא לך, אז לכן שיהיה לך, שפשוט תהיה לך יותר טוב אתה, לך תן לו מתנה, להרגיע אותו קצת של פחות קפדה, פחות עין הרע על הנכס, כך הוא מייעץ. רמץ, בדיעבד גם, כן? אז אם כן, מה מסקנת הדברים ראינו? מסקנת הדברים ראינו שפשוט אדם שומר נפשו ירחק מזה, לא לקנות מן ההוצאה לפועל, כן, או מקומות האלה שקונים, שלוקחים את האנשים, לאנשים בכוח את הדברים שלהם, כן, כי זה נקרא ממש לעמוד על דם, על דם של הבעלים. זה נקרא ממש לא תעמוד, אתה אומר לא תעמוד על דם רעיך, זה ממש אתה עומד פה על הדם שלו. מדוע? האדם שקנה חפץ, הוא ממש זה בא על חשבון הדם שלו. האדם ממש, לפעמים הוא בזמן העבודה שלו נפצע בשביל להשיג את הדברים האלה. האדם, בדרך כלל האדם לא סתם קונה מכונית, הכסף לא בא לאדם ככה. הוא לפעמים מטפס על סולמות כאלה בשביל להגיע לעבוד, להרוויח קצת כסף. הוא עולה בסולמות, עלול ליפול, נפצע פה עם המקדחה, עם הדיסק, נפצע, הולך לביתו, יוצא לו דם ממש לפעמים רבות. מסכן את החיים שלו, למה להביא טרף לביתו? לקנות מכונית, שיוכל ללכת, להסתובב, ללכת לעבודה, לחזור, לצאת, לבקר את ההורים. אז זה בא לחשבון הדם שלו הדבר הזה, המכונית או החפץ שלו. אז הדם שלו, אתה הלך בשקט, אוח, קוניתי, הנה, יש לי פציעה, יש לי מציאה קניתי, זה נקרא, אתה רואה, יכול להיות שזה ממש, יכול להיות שהדם שלה הוא עדיין על, על החפץ נמצא, כן? זה ממש דבר הזה. זה לכן, באמת, אני יודעתי, מה שאנחנו רואים פה, המסקנה שלנו נראית יותר להחמיר בזה ולא לקנות משם לכתחילה. עוד שאלה נוספת שגם כן קשורה שאנחנו מתקלים בזה פעם רבות, זה גם קשור לנושא שלנו, כאשר אתה הולך ברחוב ופתאום באים אליך כל מיני רוכלים כאלה ערבים, באים מציעים לך כל מיני חפצים ביד, מקדחות, מברגות וכל מיני כלים, בוא, אתה רוצה לקנה, בוא תראה מחיר מוזל. בדרך כלל אם אתה תתבונן טוב, תבין, אם זה, בוא נניח שזה לא מזויף, בוא נגיד שהדברים האלה הם לא זויפים, אורגנליים נגיד, אבל הוא יכול למכור לך את זה ברבע מחיר מהמחיר שזה האמיתי. אם הוא מוכר לך ברבע מחיר, אתה יכול להוריד אותו, אתה מבין שהסחורה הזאת כנראה מסתבר מאוד שהיא גנובה. אתה מבין איזה שזה גנוב, איך יכול להיות שהוא ימכור לך ברבע מחיר ממחירו בשוק? הרי הוא צריך להרוויח. למה? כנראה שהם גנבו, כל מיני מחסנים פה, מחסנים שם גנבו. והנה בוא, רבותיי מי שרוצה, הרי לא עלה להם שום עלות. מה נשאר להם רק לשווק את זה? זה מכפד להם, עלה להם אפס. עכשיו מה אכפת להם להרוויח ולא כל שקל ירוויחו, זה רווח שלהם נטו. אז הוא מוכן לקנות לך את זה ברבע מחיר אפילו. אז אתה מבין מפה שזה דבר גנוב, גנבו מאיזה מחסן, גנבו ממישהו, איזה מקונטיינר, כן, גנבו מאיזשהו מה את הדברים האלה, אם להציע לך, אז מה הדין לקנות מהם מהאנשים האלה שמציעים לך כאלה מחירים מוזלים כאלה? ראיתי משם מרן ראש הישיבה, שליטה, שהוא כותב להחמיר. כותב להחמיר, לא לקנות בהם. מכם האנשים האלה, כיוון, מהספרות שאמרנו פה. אל תיתן להם להמשיך בדרך הזאת. זה נקרא מחזיק ידי עוברי עבירה, כמו עברים הם, גם הגויים מצווים על הגזל, גם הם מצווים לא לגזול, זה אחד מצוות, משבע מצוות בנוח, גם כן של הגזל. אדוני, הם ימשיכו בכך, זה נותן להם עידוד, נותן להם דחיפה קדימה. אז זהו, בסלמד גם כן לא לקנות מהרוכלים האלה, שבהם מציעים לך דברים זולים. השם יצילנו בעזרת השם מכל מיני דברים קשים, ויצא לנו ישועות גדולות במהרה בימינו, אמן. תודה רבה לכולכם.